סמך ג' אנחנו ככה זה ב... בעצם הסעיפים האחרונים של מאמר שני. לפני סעיפי הדקדוק, שזה סעיפים שלא נעסוק. אמר הכוזרי, רואה אני כי תורתכם כוללת כל דק ונפלא שבחוכמות, דבר אשר אין כמוהו בכל תורה אחרת. נו, אפשר לחשוב איזה מחמאה, דבר שאין כמוהו בכל תורה אחרת. איזה תורה אחרת? מה? בקוראן? במה? בסמרטוט של הנוצרים? במה, כמו שהרב צבי יהודה היה אומר, שניטשה ככה קורא לזה. מה? זה נכון שתורתנו כוללת כל דק ונפלא שבחומות, כמו שהדגיש, אבל מה, איזה, מה, מה יש בתורות אחרות? תורות אחרות, מה יש בכלל? אולי, מה, בתורות המדעיים? אז זה אני לא חושב. אמר החבר גדולה מזאת, הסנהדרין חובה הייתה מוטלת עליהם שלא תחסר להם כל ידיעה בחוכמות האמיתיות והדמיוניות והמקובלות. בכללן גם כישוף בידיעת כל הלשונות. לא בטוח שהתרגום פה הוא נכון. כי לפי מה שכתוב פה, החובה מוטלת עליהם שלא תחסר להם כל ידיעה בחוכמות האמיתיות. כלומר, אם עושים מבחן לתלמיד חכם שרוצה להיכנס לסנהדרין, שואלים אותו איזו שאלה בביולוגיה, ואם איזה פרופסור לביולוגיה, שואל אותו איזו שאלה, הוא לא יודע לענות. הביתה. הביתה, לך, תחזור לישיבה, תמשיך הלאה ללמוד. אתה לא בסנט. ככה אחורה, זה משמעות הלשון פה. ברמב"ם לא כתוב כך. סנהדרין פרק ב' הלכה א', אין מעמידים בסנהדרין אין מעמידים בסנהדרין בין בגדולה בין בקטנה, גם סנהדרין קטנה, אלא אנשים חכמים ונבונים מופלגים בחוכמת התורה, בעלי דעה מרובה, יודעים קצת משאר חוכמות. שמעתם? אומר, כל ידיעה, כמו שכתוב פה לכאורה, יודעים קצת משאר חוכמות, כגון רפואות, וחשבון, ותקופות, ומזלות, והצטגנינות, ודרכי המעוננים והקוסמים והמחשפים ואבלי עבודה זרה וכיוצא באלו, כדי שיהיו יודעים לדון אותם. אז לפי הרמב״ם, הייתי אומר, ידיעות כלליות. נגיד, צריך שיהיה להם בגרות. הסנהדרין, דיינים צריכים שיהיה להם ידיעות כלליות במדעים. איזושהי הבנה במדעים. להגיד היום שידעו את כל המדעים, זה הרי דבר בלתי אפשרי. מאיפה יש דבר כזה שמישהו יכול לדעת כל מה שיש היום במדעים? כל מדע בפני עצמו זה צריך התמסרות של חיים. אז אבל בתרגומים האחרים, קצת אחרת, פה כתוב, אמר החבר, ואף הסנהדרין, ברב קפח, אף הסנהדרין היו מחויבים שלא ייעלם מדע מן המדעים האמיתיים. מדע מן המדעים האמיתיים והדמיונים וההסכמתיים. אז כוונה, ידיעה כללית של המדע, אז הוא צריך לדעת ביולוגיה בכללות, כימיה, רפואה, כולי. אבל לא שלא תחסר לו כל ידיעה. זה תוספת שהוא הוסיף. אבל מעניין שהרב קפח לא מאיר על זה. למה רב שאלת? לא זה בלבד שהסנהדרין הם מצווים שלא תעלה מהם חוכמה מהחוכמות האמיתיות. זה כל ידיעה בחוכמות האמיתיות והדמיוניות והמקובלות. אז מה הכוונה? חוכמות האמיתיות, אולי זה מדעי הטבע. ויש חוכמות דמיוניות. שבנויים יותר על השערות והמקובלות, בכלל גם כישוף וידיעת כל הלשונות. אז זה בעצם עכשיו מכין אותנו לקראת הלשון. הייתכן כי ימצאו תמיד בקרב העם 70 זקנים חכמים. אז הוא מדבר על הסנהדרין הגדולה. הרמב״ם אמרנו שהוא אומר גם בסנהדרין הגדולה, גם בקטנה. אולי בגדולה יש דרישות אחרות, אבל לא, זה לא נראה לי ככה. שבעים זקנים חכמים, כי במות אחד הזקנים היה אחר דומה לו בא במקומו. אז איך ייתכן שימצאו תמיד בקרב העם 70 זקנים, אם אין החוכמות נפוצות וקבועות בעם? ואז מתוכם יש כאלה עילויים, גאונים. ואיך לא יהיה הדבר כן, אם לשם קיום המצוות עצמן יש צורך בכל החוכמות האלה. זה לא רק שהסנהדרין צריכה לדעת את זה לצורך שפיטה של מחשב. זה דברים שנצרכים, החוכמות והמדעים נצרכים לצורך קיום המצוות. כי הנה החוכמות הטבעיות. אדם מישראל צריך להם במצוות הקשורות, בעבודת אדמה, לדעת את הכליים ולהישמר משביעית ומעורלה. לדעת כליים, כמו שהוא אומר בהמשך, נקרא, ולדעת להבחין בין צמח לצמח, ולהכיר את מיניהם, למען יעמדו בבריאתם, ולא יתערב מין במין. חוכמה גדולה היא לדעת אם הכמון, למשל, הוא ממין השעורה, ואז הם לא כליים, או השיפון ממין החיטה, או הקרבתור ממין הקרוב. וכן יש לדעת את כוחות שורשי הצמחים ומידת התפשטותם באדמה, מה מהם יישאר לשנה הבאה ומה לא יישאר, למען דעת כמה להרחיק מין ממין במקום כדי שלא יווצרו כליים, ומה מידת זמן לתת בנטיעה לנטיעה. וכן תועלנה החוכמות הטבעיות להבחין בין מין למין בבעלי חיים לתכלית דומה, וגם לתכלית אחרת, תכלית דומה לדעת כליים גם בבהמות, וגם תכלית אחרת להכיר איזה חי ארסי ואיזה לא ארסי. אז מה זה, למה זה קשור? חי ארסי זה לא שאלה של תורה, זה כבר שאלה של אנשי התברואה. שאלת מתרגם, לעניין אחר, מה יש לו ערס ומה אין לו ערס? מה יש לו רעל ומה אין לו רעל? אחרי כן בא, אז טוב, אני מה שקודם עצרתי, קצת לא שמתי לב לפני כן, לדעת את הכליים ולהישמר משביעית ומעורלה. טוב, אז כליים הוא אמר, ועורלה גם כן לדעת ממתי מתחיל מניין השנים, וכמה זמן הקליטה של הצמח, מה זה להישמר משביעית? מה? חנתה שלהם. טוב, אחרי כן באה ידיעת הטרפות, שהיא דקה מכל הידיעות אשר הוזכרו אצל אריסטו על גורמי המוות לבעלי החיים, ביותם למדת אותנו להתרחק מאכילת הבהמה עומדת למות. והמעט אשר נותר אצלנו מחוכמה זאת, תתפעל ממנו הדעת. סוגים של טרפות, ומתי זה נקרא ששוט טרפה, כלומר בסכנת חיים, ומתי לא, יכול לחיות 12 חודש, לא יכול לחיות. אז חוכמות, הוא אומר, חוכמות גדולות מאוד. אמרו ככה על הרב מרדכי שרעבי, זכר צדיק לברכה, שהוא כנראה ככה סיפר, שדרשת בר מצווה שלו בתימן, דרשת בר מצווה שלו, הוא דרש 70 סוגי טרפות שהוא מצא במסכת חול. 70 סוגים של טרפות. אז והמעט אשר נותר אצלנו בחוכמה הזאת, תתפעל ממנו הדעת. אחרי אלה, באה ידיעת המומים, שמחמתם כהנים נפסלים מעבודה. רק לדעת מה שכתוב בתורה, כבר צריך בשביל זה חוכמה שלמה. אז ודאי שהדברים מתפרטים עוד. וכן ידיעת המומים, הפוסלים את הבהמה למזבח. ולבסוף ידיעת ההפרש בין מיני הזיוות לאיש ולאישה וכמות ימי פקידות הנידות. כמות ימי פקידות הנידות. הוא מביא פה מה שאבן שמואל כתב, הוא כותב, ואיני יודע מה הוא מתכוון. נראה לי כי כוונת ריאל, מה שחזן, מבחינים, עונה בינונית או לא, ויותר מתקבל על דעתי מה שחזן אומרים שהמרחק מדאורייתא או מדרבנן וכו'. ובפרטי הדברים האלה יש חוכמות אשר אין אדם יכול לעמוד אליהם בדרך ההיקש בלא עזר אלוקי. יש חוכמות אשר אין אדם יכול לעמוד אליהם בדרך ההיקש בלא עזר אלוקי. אז פה אור רבי יהודה הלוי אומר שהיה זה היה קשור ברוח הקודש. זה כבר לא ידיעות, זה כמו שאומרים על הרב אליהו, שהיה בודק כתמים, היה יודע להבחין, להסתכל, לראות. בצורה מפליאה ביותר, יודע להבחין בין תמים, כתוב שבזמן חזק, בדורות ראשונים, היו יודעים להבחין בין סוגים שונים של דמים, דמים טהורים, דמים טמאים, לא כל דם הוא טמא, אז היו יודעים להבחין. היום אין לנו רשות להבחין ביניהם. אבל הרב מרדכי אליהו היה לו כוח גדול מאוד של ראייה בדברים האלה, שבאמת גבל ברוח הקודש. זה לא היה, הפסיקה שלו לא הייתה תמיד לפי, אני חושב, לפי כללי ההלכה, בלבד, אלא גם ראייה של רוח הקודש. הרבה סיפורים יש על זה. אשר לחוכמת הגלגלים ומהלכיהם, העיבור הוא אחת מתולדותיה, וידוע הדבר כי מעלת העיבור נפלאה עד מאוד, וכמה חזקות קביעותיה אצל אומתנו. גם עיבור החודש, גם עיבור השנה. אכן, אומה זו חלושת החומר, אך אמיצת הצורה. ואיך לא יהיה הדבר כן? כי אם אמנם בגויים לא תתחשב, ביותה מעוטת מספר, משועבדת ומפוזרת, בכל זאת שארית התורה האלוקית מחברת אותה חיבור בו נעשים בניה כאיש אחד. אומר עם ישראל, ומה חלושת החומר בגלות, אבל אמיצת הצורה. ואז הוא אומר, כי אם אמנם בגויים לא תתחשב, אז מה זה? זה הפסוק. ובגויים לא התחשב. אז מה יוצא שהוא מסביר? הסבר חדש. אין עם לבדד ישכון, ובגויים לא התחשב. לא, עם ישראל, או שעם ישראל לא מתחשב במה שהגויים אומרים, הלוואי שיהיה לנו את הכוח הזה היום, לעמוד בזה, זה מדרגה חשובה של גאולה. אור בגויים לא התחשב, עם ישראל לא נמנע בחשבון של הגויים, יש לו חשיבות מיוחדת לעצמו. אבל פה מה הוא מסביר? כי אם אמנם בגויים לא תתחשב, ביותה מעוטת מספר משועבדת ומפוזרת, כלומר שהגויים לא מתחשבים בנו, שאנחנו לא נחשבים בעיניהם, זה פירוש חדש. אז יכול לצא שרבי יהודה הלוי מסביר פירוש חדש בפסוק הזה, בגויים לא תתחשב. דעקה, שבתרגומים האחרים זה לא מופיע בכלל. אין את הפסוק הזה. אז אני לא יודע מה לחשוב, אז זה כבר, והכי פלא שהרב קפח שותה, כנראה כבר לא היה לו כוח אחרי כל מה שכתב מאמר ראשון וזה, הוא לא מאיר על זה. בכל מקום אבש כתב על פי המדיום. המדיום זאת אומרת, לפי מה שהרוח גילתה לו, השדים גילו לו. אז הוא, איך הוא לא אומר פה, זה דבר נורא. אני לא יודע, לא בדקתי בהערות שלו בסוף, אם הוא מאיר על זה בכלל משהו. אם הוא מוסיף פסוק, שרבי יהודה הלוי לא כתב אותו, והוא מוסיף אותו מעצמו, זה ממש שערוריה. איך יכול להיות דבר כזה? אומר, לא, לא מאיר על זה כלום. אין את זה בתרגומים האחרים. כתוב... בכלל כל המשפט פה באבן שמואל זהו, מעלת חוק העיבור ידועה, ומה שהושרש בו לזאת האומה, חלשת החומר, חזקת הצורה. ואיך לא? והיא אינה מורגשת בין האומות למיעוטה ושפלותה ופיזורה. אינה מורגשת בין האומות. והיא בלתי מורגשת בין האומות. טוב. זה דבר... זה הרב קפח היה צריך להעמיד בראש הביקורת שלו. על אבן שמואל, אם הוא מוסיף פסוק ויש איזו משמעות של פרשנות חדשה בפסוק וזה לא כתוב בכלל. ומן המופלאות שבחוכמות האומה הזאת הוא חשבון העיבור המיוסד על עיקרי תקופת לבנה אשר באו אלינו בקבלה מבית דוד. מעניין. חשבון אשר לא נשתנה בו דבר זה 1,100 בשנים, וכבר נשתנו קביעות הקובעים אשר ביוון וקובעים אחרים, והיה צורך לתקנן ולהוסיף עליהם 1 ל-100 שנה. אולם הקביעה שלנו נשארה באמיתתה, הועיל והיא תלויה בנבואה. הוא אמר, שורשים שלה בנבואה. כתוב, מה אומר? כי היא חוכמתכם ובינתכם. לעיני העמים, אמרו רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה, זו חוכמת העיבור. ואילו נמצאה טעות בדקה אחת בלבד, בעיקר חשבוננו, היינו מגיעים היום לידי ביזיון, מפאת המרחק הרב שהיה מתהווה על ידי זה בין המולד ובין הראייה. הנוצר הבדלים של שבועות. ואין ספק בדבר, כי גם על תקופת החמה, וכוכבים אחרים הייתה לאבונותינו ידיעה יסודית. אשר לחוכמת הנגינה, צייר לך אומה מחשיבה את הניגונים ומטילה את זמרתם על החשובים באנשיה, הם בני לוי העוסקים בנגינה כבמלאכת הקודש, בבית הקדוש, במועדים המקודשים, ואנשים אלה חופשים מעול הפרנסה ביותם נהנים מן המעשרות, ואין להם עסק כי הם בנגינה. לא כוללים, לא... מי לא צריך לעבוד? הלוויים שממונים על הנגינה, אז הם פנויים, חופשים מעול הפרנסה, ואין להם עסקים בנגינה. לומדים נגינה. אז כנראה הנגינה יש לה חשיבות עצומה, צריך יותר לדבר על זה. והאומנות הזאת חשובה מצד עצמה אצל כל בני אדם בכלל. נכבדת אז בייחוד בעיני כל בני האומה, צילת היחס וזקת התכונה. ובראש העוסקים בדוד ושמואל. מה דעתך איפה? האם היו יודעים את הנגינה הידיעה היסודית עם עין? רק נקרא את זה. אמר הכוזר אין ספק, אם במקום הקדוש הוא הגיע האומנות הזאת לשלמות ולשכלול, ושם עוררה את הנפשות כאשר יאמר עליה, כי היא מעתיקה את הנפש ממידה אל לבך. יש כוח למוזיקה לשנות את נפש האדם. זה לא סתם שאדם מקשיב קצת לשירים, שלושת השבועות, זה פועל על הנפש. המנגינה פועלת על נפש. היא מעתיקה את הנפש ממידה אל לבך. אולם אין לדמות מידת חשיבותה היום למדרגתה אז, כי פחת ערכה, ואין עוסקים בה כיום, כי הם משרתים וקלי דעת. זה אסור להגיד את זה פה בישיבה, יש את החבר'ה שמנגנים בחתונות, אבל הכוונה, כל הזמרים למיניהם, אכן ירוד ירדה החבר, על אף הצילותה, כאשר אתם חרף הצילותכם, ברוך השם שאנחנו חוזרים. טוב, עוד נשארנו, עוד טיפה.